ובסופו של דבר, כשמטפלים ב-Unhappy Flows, יש אימפקט שכדאי לראות אותו, וזה אחד מהתחביבים העיקריים שלי לגעת בנושא שאף אחד לא רוצה לגעת בו קודם, ולראות איך זה משפיע מבחינה הוליסטית על כל החברה.
אהלן, ברוכות וברוכים הבאים לפרודקט של השכנה. אני שירה ויינברג-אראל, והיום אני מארחת את מאיה ישראלי, מנהלת מוצר בחברת מיליו, שהולכת לדבר איתנו על נושא קצת פחות זוהר וטריוויאלי, Unhappy Flows. כמנהלי מוצר אנחנו רגילים לחשוב על ה-Happy Flow של המוצר שלנו, על איך אנחנו מדמיינים את המסע של היוזרים שלנו כשהם משתמשים במוצר. אבל דווקא במקומות שבהם משהו לא מצליח כמו שהם תכננו, המוצר שלנו עלול לאכזב ולאבד משתמשים. ולנו בדרך כלל מאוד קל לפספס, לא לחשוב על המקומות האלה ולא לתת להם דגש, למרות שבעצם יש פה הרבה פוטנציאל. מאיה הובילה תהליכים כאלה במיליו, שהיום בין השאר מאפשרים לפתור מעל 50% מהפניות לספורט תוך יום אחד. שנייה לפני שהן מתחילות, אני אספר שהמחזור הבא והרביעי של קורס ניהול מוצר מתחיל בעוד פחות מחודש, ואנחנו בשיא ההרשמה. פרטים נוספים אפשר לשמוע אצלי, או באתר productwithshira.com. את הפרק הקלטנו בסמסונג נקסט, ויאללה, מתחילות! מאיה, איזה כיף שבאת.
תודה רבה רבה שהזמנת אותי, אני מאוד מאוד שמחה להיות פה, בעיקר בתור מעריצה ומאזינה לפודקאסט הזה. אז אני שמחה שנותנים ככה מקום לנושא הזה של Unhappy Flows, וכל מה שמתלווה מבחינת אסטרטגיית מוצר.
מעולה, אז תכף נגיע לזה, אבל נתחיל ככה בנועל מאינטרו קצר.
אז אני מאיה, ישראלי, אני בת 41, אני פרודקט בעשר שנים האחרונות, אני חושבת במצטבר, ותמיד כשמגיעים לחברה חדשה ומכירים שם את כל הפרודקטים, אז יש לך את הזן הזה שהם born and raised product, ויש לך את הזן השני שמגיע מכל מיני עיסוקי חיים מאוד מאוד שונים ונתיבים קצת יותר, פחות צפויים, בוא נקרא לזה ככה, כמו אמני קרקס, פסיכולוגים ועוד כל מיני מקצועות, אז אני דווקא שייכת לזן השני. התחלתי בתור עיתונאית, שדרנית רדיו, עברתי לתעשיית המוזיקה והתעסקתי המון עם זכויות יוצרים של אמנים, ובאיזשהו שלב הגעתי למסקנה שזה פחות ככה מאתגר ומספק וזוהר ממה שחשבתי, ונכנסתי לתחום הפרודקט ככה בדלת האחורית. עשיתי משהו כמו 7 שנים בעולם המדיקל, שזה סוג מאוד מאוד מסוים וספציפי של פרודקט מנג'מנט, בעיקר מבחינת האוכלוסייה, שזה מטופלים מכל מיני סוגים בכל מיני מצבים רפואיים, ובעיקר מבחינת הקצב, שהקצב במדיקל הוא מאוד מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים בעולם הגדול. לאחר מכן עברתי לסולוטו, שם הייתי עד יום הסגירה מאוד מאוד דרמטי, והיום אני עובדת כפרודקט במיליו.
מעולה, וחצי משפט על מיליו למי שעדיין לא מכיר?
אז בעצם מיליו זה חברה שמנהלת, אפשר לקרוא לזה פינטק, למרות שבקונטקסט זה הרבה יותר רחב. קהל היעד שלנו זה small medium business בשוק של ארצות הברית, ואנחנו מאפשרים, אפשר לסכם את זה כביט לעסקים קטנים, אבל זה הרבה יותר מורכב. אנחנו מאפשרים לבעלי עסקים קטנים לנהל גם את ה-cash flow וגם את ה-work flow שלהם בצורה הרבה יותר טובה, על ידי מתן שלל אפשרויות תשלום, בעצם לכל הוונדורים שהם עובדים איתם. ובעולם הזה של small and medium business, המשמעות של זה זה לא רק ניהול עצמאי של ה-cash flow, אלא גם ניהול טוב יותר של מערכות היחסים בין היוזרים שלנו לבין הוונדורים שלהם.
מעניין. והיום אנחנו הולכות לדבר על Unhappy Flows, שזה נושא שונה קצת.
זה נושא, אפשר לקרוא לילד בשמו, זה נושא קצת שונה וקצת איזוטרי, ולא הרבה פעמים נותנים עליו באמת את הזרקור, ואנחנו נדבר על זה היום, על מה זה בכלל Unhappy Flows. האם אני כמנהל מוצר שנכנס לחברה או מנהל מוצר שעובד בחברה, בהכרח רוצה לתחקר את ה-Unhappy Flows שלי, ומה יוצא לי מזה ב-Greater Scheme of Things? איך זה משרת בסופו של דבר גם אותי וגם את ה-KPIs של החברה שאני עובד בה? אז בעצם Unhappy Flows זה איזשהו מושג כזה שנטבע בתעשיית דווקא מהתחום של, של הדיזיין וה-UX, אף אחד לא יודע מי טבע את המושג הזה, אבל משתמשים בו ככה.
כן, אני חושב שכולם מכירים את ה-Happy Flows, לא בטוחה שכולם חשבו על Unhappy Flows, אבל קל לתרגם משם.
עכשיו, אפשר להגיד, מה זה אומר בעצם Unhappy Flow? כל פעם שהיוזר שלנו נכנס לאיזשהו flow מוצרי שלנו, עם כוונה מסוימת, עם איזשהו intent מסוים, והוא לא מצליח להגשים את האינטנט הזה. עכשיו, זה יכול לנבוע מכל מיני מקומות, זה יכול לנבוע מאיזשהו כשל טכני מתקלה, אבל כשאני מדברת על Unhappy Flows, אני מתמקדת בעיקר בנושאים שהם לא טכניים, בנושאים שהם איזשהו friction של המוצר עצמו. זה יכול להיות dead end, איזשהו flow שמוביל לשום מקום. זה יכול להיות lack of clarity, זאת אומרת מסרים סותרים, מבולבלים שאנחנו נותנים ליוזר, או שזה יכול להיות איזשהו over promise, הבטחה שאנחנו נותנים ליוזר שלנו, אבל בעצם למוצר אין יכולת להגשים. עכשיו את יכולה לבוא ולהגיד בעצם למה הדבר הזה מעניין, זה סופר סופר טקטי. כשאני יוצרת flow חדש או כשאני יוצרת feature חדש, בסופו של דבר יש לי אחריות על ה-80%, על לוודא ש-80% מהיוזרים שלי באמת נכנסים ומצליחים, והספרינט שלי קצר, והעבודה מרובה, והמחקר שהשקעתי, ואני רוצה לעשות את זה בזמן כדי להגשים את ה-KPIs שנתנו לי בתחילת הרבעון, לקחת את הצוות שלי לערב צוות, לחגוג את ההצלחה ולהמשיך הלאה לפיצ'ר הבא. אבל בסופו של דבר, כשאנחנו מסתכלים על התמונה ההוליסטית של כל הארגון שלנו, הרבה פעמים המקומות האלה, דווקא ה-Happy Flows, שבדרך כלל אנחנו מנקזים אותם לאיזשהו מקום אחד, Contact Support, כשאנחנו מתכננים את ה-Happy Flows, אנחנו בדרך כלל מאוד מאוד אופטימיים בינינו לבין עצמנו, ואנחנו רוצים להשיג את המטרות שלנו, ואנחנו נוטים לשייך את כל מקרי הקצה האלה, גם כי לפעמים אין לנו את הדאטה, אבל גם כי לפעמים האטנשן שלנו נמצא במקום אחר. אנחנו שולחים אותם לאיזשהו אפיק של ספורט, או להלפ סנטר, או לריד אין ארטיקל, ואנחנו...
זה קצת קאץ' אול כזה, ואם אני שמה את כובע המפתחת שלי מלפני הרבה זמן.
בדיוק.
אבל אני חושבת שזה באמת, זה גם משהו שכיוזרים אנחנו נתקלים בו בטוח הרבה, כאילו קורה הרבה שאת מחפשת משהו... בדיוק ניסיתי להתקשר למגדל לפנסיה, וכאילו הלכתי לאיבוד באתר שלהם, ולא הצלחתי ליצור איתם קשר. ואת אומרת, הדברים האלה קורים המון, אבל כשאת בונה בעצמך פיצ'ר ומגדירה אותו, אז את מאוד מרוכזת באיך את מדמיינת שזה יעבוד, גם אם זה מבוסס על מחקרים ויוזר ריסרץ' ואת חושבת שאת יודעת מה היוזר ג'רני, כנראה שמאוד קל לפספס כל מיני דברים כשאנחנו מסתכלים על הזווית הזאת.
בהחלט, זה מאוד מאוד נכון, זה מאוד... זה מאוד קשור לנטייה שלנו באופן כללי, כאנשים, להיות ממוקדי מטרה ולהיות איפשהו אופטימיסטים בטבע שלנו. אבל בסופו של דבר, כשמסתכלים על כל המקרים האלה, שבהם היוזר לא השיג את האינטנט שלנו כאשר הוא בא במפגש עם המוצר, הדבר הזה יכול להשפיע על כמה דברים. זה יכול להשפיע, כמו שאמרת, על היוזר אקספיריינס, ליצור איזשהו תסכול, איזשהו פריקשן מהמוצר או מהמותג. זה יכול להעמיס על האופרציה שלנו, שזה גם איזשהו מקום שכחברה שמנסה לגדול, אנחנו צריכים להיות מאוד מיינדד אליו. מה הכוונה? אם אנחנו כחברה מנסים לגדול, אבל אנחנו שולחים המון המון workload לאופרציה שלנו, האופרציה תגדל בקשר ישיר עם העסק. והדבר הזה, המצב הזה הוא לא סקיילבילי. כי אם אני ארצה להכניס טראפיק חדש, פרטנרשיפס חדשים, בסופו של דבר, כל... טראפיק שייכנס יצטרך לבוא לידי ביטוי בהגדלה של האופרציה, והדבר הזה באיזשהו שלב, באיזשהו לייף סייקל של העסק, הופך להיות לא פיזבילי. אז זה עוד איזשהו state of mind, ובסופו של דבר, זה משהו שאולי טיפה יותר קשה למדוד, אבל ככל שאנחנו מאמיסים unhappy flows על היוזרים שלנו, אנחנו יוצרים, אנחנו more likely לייצר מצב שהיוזר לא יעשה לנו בהכרח צ'רן, הוא לא ינטוש את המוצר שלנו. אם תיארת מקודם את המוצר של ביטוח, אז זה מוצר מאוד מאוד טוב, כי יש שם המון המון unhappy flows. את לאו דווקא תנטשי את חברת הביטוח שלך בגלל אינסידנט כזה, אבל יכול להיות שבתרחישים מסוימים את תחפשי החלפה. אני אתן לך איזושהי דוגמה מעולם המדיקל, אבל אם ניסיתי להשיג איזשהו רופא מיוחד, לא הצלחתי להשיג את הרופא, אני לא אעזוב את קופת החולים שלי. העבודה שאני צריך לעשות והאטנשן שאני צריך להשקיע בתהליך הזה הוא גדול מדי. אבל אולי אני אתחיל לחפש חלופות. אני אפנה לרופא פרטי, אני אפנה למרפא בעיסוק או לרופא אליל, אני אחפש משהו אחר שיפתור לי את הבעיה הזאת. התופעה הזאת של מולטי הומינג בהקשר שלנו, בהקשר של מוצרים דיגיטליים, היא מאוד מאוד קשה למדידה. קשה לי למדוד כמה פעמים היוזר שלי הוא לא צ'רנד, אבל כן חיפש חלופות והקטין את הפריקוונסי בעצם. אז אנחנו מדברים כאן על נושא שהוא טקטי, אבל באוברול משפיע המון על האסטרטגיה של החברה.
כן, זה ממש מעניין, גם באמת מעניין להסתכל על המצבי ביניים האלה, כאילו נורא קל להגיד, טוב, יוזר מאבד אמון באיזושהי מערכת, אז הוא לא חוזר, הוא מפסיק להשתמש בה, כאילו זה המקום הנורא כואב שכאילו טריוויאלי לחשוב עליו, אבל בעצם את אומרת שיש פה כנראה המון מצבי ביניים שהוא לא אף על המערכת, והוא יכול להשתמש במשהו אחר, הוא יכול למצוא פתרונות אחרים.
אז בואי נתחיל לדבר על תרחישים שקל למדוד בהקשר הזה, ותרחישים שקשה למדוד. אז יש לנו כמובן user churning, שזה אינסידנט שמאוד מאוד קל למדוד. אני מחפשת את כל האיבנטים של unhappy flows במוצר שלי, אני בודקת את הקורלציה עם churning של users, ואני אומרת, וואלה, אני במצב טוב, היוזרים שלי נשארים או לא נשארים בהתאם לנתונים. כאן גם נכנס לידי ביטוי איזשהו פרדוקס, פרדוקס ה-customer service. בדרך כלל, יש לנו נטייה כאנשים, כאשר אנחנו פונים לאיזה customer service ומקבלים שירות טוב, אז אנחנו נוטים לחשוב highly על המוצר הזה. וזה לאו דווקא בגלל שהמוצר היה טוב, אלא בגלל שקיבלנו איזושהי חוויה מאוד נעימה ומחבקת משירות הלקוחות. אז זה איזשהו גורם שנכנס לכל המערכת הזאת ועושה bias. אפשר למדוד כמה unhappy flows משפיע על האופרציה שלנו. זה באמת מטריצה שהיא מאוד מאוד קלה למדידה. כן. זאת אומרת, אני בודקת מה unhappy flows שלי, אני ממפה אותם, לוקחת את האיבנטים, ובודקת איזה טראפיק נכנס לי בעצם למערכת האופרטיבית, לקסטומר ספורט שלי וכן הלאה. והמטריקה שהכי קשה למדוד היא בעצם המולטי הומינג הזה. כמה פעמים היוזר שלי שנתקל ב-unhappy flows בעצם חיפש איזושהי חלופה מוצרית או שירותית למה שאני מציעה לו, והאם היוזר שלי בעצם הקטין את תדירות הצריכה או תדירות המפגש שלו עם המוצר שלי, שזה תחום מאוד מאוד אפור ואפשר להעמיד שורות של אנליסטים ולדון כאן במודלים, אבל בסופו של דבר זאת תהיה מטריקה מאוד מאוד קשה למדוד, וכאן חי התחום האפור בעצם של ה-unhappy flows. כמה גרמנו ליוזר לחפש פתרון מוצרי אחר על איזושהי אינטראקציה לא נעימה שהעברנו אותו.
כן. ואני שנייה אפילו לוקחת צעד אחורה, איך את ממפה בכלל את ה-unhappy flows? כי קל להגיד, כאילו את יודעת מה ה-happy flow, כי אותו תכננת, אבל להתחיל להבין איפה יוזרים נתקעים זה לא תמיד טריוויאלי.
זה נכון, וזה גם משהו שהוא אולי דורש קצת יותר תכנון והרבה יותר attention. אנחנו משיקים פיצ'ר, אנחנו נורא מתרגשים, אנחנו נהנים למדוד את ההצלחה שלנו אחר כך ולדלבר אותה לכל הארגון, כי אנחנו פרודקטים, אנחנו אוהבים לעשות את זה. אבל המדידה בסופו של דבר של הפלואים, של הפלואים הפחות מוצלחים, טיפה יותר מורכבת. למה? כי היא דורשת ניהול קרוס ארגוני. קודם כל, אני צריכה לדבר עם הגורם שבסופו של דבר מנהל את כל ה-unhappy flows האלה. אני צריכה לידע אותם, שזה בעצם המקומות של ה-customer support.
כן.
עכשיו בשנים האחרונות נהיה מאוד מאוד פופולרי מבחינת פרודקט, מבחינת אנשי מוצר, לדבר ולשאוב מידע מה-customer support כדי לנהל פלואים מוצריים וכדי לתעדף.
כי הם באמת פוגשים את המשתמשים בשטח ובאמת במקומות הכואבים, אז ככה זאת באמת המחשבה שהייתה לי בראש, שדרכם את יכולה למפות את ה-unhappy flows, גם אם לא עשית מיפוי מסודר משלך.
נכון, וכאן נכנסת למטריקה הזאת איזושהי הטיה. הטיית הרעש, יש לזה שם, אני תכף אמצא לך אותו גם, אבל בדרך כלל אנשי הספורט נוטים גם לשווק וגם להחצין מקרים שהם יותר מרעישים. מה הכוונה יותר מרעישים? אם יש איזשהו edge case לצורך העניין של יוזר שעבר חוויה לא נעימה, ואחר כך הלך ותקשר את זה בכל הרשתות ובריוויוז וכן הלאה וכן הלאה, אז אנשי הספורט בעצם יזכרו את האינסידנט הזה, וכל פעם שאת תדברי איתם על איזשהו משהו שקשור לפלואו המוצרי שלך, הנושא הזה יעלה. וכאן צריך לדעת להתעלם מההטייה הזאת, וגם לקחת אותה, לקבל אותה ולתעדף אותה, אבל מה שצריך למדוד בעצם זה ווליום, לקחת את העבודה היומיומית של אנשי הספורט שמתמודדים בעצם עם הפלואים המוצרים שלנו, או עם ה-unhappy flows המוצרים שלנו, ולהתחיל בעצם למפות את העבודה הזאת ולראות מה הפרופורציות של הזמנים שמשקיעים כל יום בפתרון של בעיות. בעצם אותו דבר כמו שעושים בעצם ב-happy flows, אותו ניתוח, אנחנו לוקחים ואנחנו מכילים אותו על כל העבודה היומיומית של אנשי הספורט. ואז אנחנו יכולים לראות, אם אנחנו בוחרים באמת בניתוח המטריקה האופרטיבית, אנחנו יכולים לראות במה הם משקיעים את היומיום שלהם, מה כמות, מה הפורשן העיקרי של ה-overload האופרטיבי, ומשם להתחיל. האם אנחנו יכולים לפתור את זה בצורה טובה במוצר? יש לנו את הכלים, יש לנו את היכולות. לפעמים התשובה היא מאוד מאוד קלה, ואנחנו לא צריכים להמציא כאן איזשהו פלואו מוצרי, אלא פשוט לחדד את המסרים שלנו ולחדד את ההבטחות שלנו. בהרבה מקרים זה יכול ממש לפתור את הפניות המיותרות. צריך גם לזכור שחוויה של יוזר, כאשר הוא פונה לספורט, זה חוויה לא נעימה, זה קו ההגנה האחרון שלנו בעצם. זה כבר ניסיתי את כל מה שהיה אפשר למצות במוצר, ולא מצאתי את התשובה, ולכן אני עושה את הצעד הלא נעים שגורם לי עכשיו להשקיע זמן מהחיים שלי, וכדי לדבר עם נציג של החברה שלנו, בעצם, ולפתור את הנושא הזה. אז בהרבה פעמים, דיוק וקלריטי של המסרים נותן תוצאה טובה. כן. אז בעצם אצלנו חלק מה-unhappy flows הם קשורים ל-payment related issues. מיליו שוב היא חברה מאוד גדולה בשוק האמריקאי, אנחנו מטפלים בערך $25 ביליון בתשלומים בשנה. עכשיו, זה כמות היסטרית של תשלומים. וכשמעבירים ווליומים כאלה, תמיד יהיו edge cases. edge cases שלא קשורים בהכרח למיליו, או לא טכנים, אלא edge cases שקשורים למערכת הבנקאית שבתוכה אנחנו חיים. אז יהיו פיימנטים שלא הגיעו ליעד שלהם, כי היוזר לצורך העניין הקליד את מספר החשבון הלא נכון, או היוזר הקליד את מספר החשבון הנכון, אבל הבנק אקאונט של הוונדור שלו נסגר לצורך העניין. וכאן אנחנו נכנסים בעצם לממלכת ה-unhappy flows. וכאן צריך לחשוב מה אנחנו כחברה יכולים לעשות כדי לפתור ליוזר. אז בעצם יש תרופות שהן פשוטות. מסרים ליוזר, היי, הפיימנט שלך הוא לא הצליח, בוא תראה מה אנחנו יכולים להציע לך. כדי לגשר על הפער. יש אקשנים שאנחנו יכולים לעשות. בסופו של דבר אנחנו יכולים לנסות מחדש את הפיימנט, לשלוח אותו בדרך אחרת, או שאנחנו יכולים לעשות לך ריפנד על הפיימנט שלא עבר. אבל מה שצריך לזכור שכשאנחנו מדברים על מערכת יחסים בין שני גופים עסקיים קטנים, שבסופו של דבר מובלים בדרך כלל על ידי אינדיבידואלים, שהם מאוד מאוד עצמאים ומאוד אכפת להם מהעסק, אנחנו לא מדברים כאן על טרנזקציה עסקית בין שתי חברות גדולות, אנחנו מדברים כאן על מערכת יחסים עסקית, ומהנקודה הזאת צריך להבין את הפרספקטיבה, שכאשר אנחנו מספקים ליוזר שלנו, unhappy flow, אנחנו בעצם נותנים כאן קרקע, לפגיעה במערכות היחסים העסקיות שהעסק הקטן הזה הצליח לרקום. ולכן אנחנו יוצאים כאן מנקודת הנחה שמה שחשוב לנו בעיקר זה ה-user experience ולספק כאן איזושהי service layer שהיא יותר ממצוינת ויותר מהולכת לכיוון של ה-user שלנו.
בעצם עושה פה כזה zoom out מחוץ למערכת ומסתכלת ככה כמו שמסתכלים על user journey. מי היוזרים שלך? איפה הם נמצאים? יש שם מערכת יחסים, זה שני עסקים קטנים שיש ביניהם אינטראקציה, זה כנראה שני אנשים שהם באמת מאוד engaged ומאוד מחוברים לעסק שלהם, ויכול להיות שלפעמים הדינמיקה עובדת יותר טוב או פחות טוב, כאילו יש פה המון עניין של תקשורת בין אישית, ופתאום מכניסים את הרובד הזה של תשלום, שזה גם נושא כזה, שלפעמים נעים לדבר עליו, לפעמים פחות נעים לדבר עליו, כן נעים לי להגיד לך, תקשיבי, אני לא מצליחה להעביר אלייך את הכסף, או לא קיבלתי את התשלום שלך שאת אומרת שהעברת, כאילו יש פה הרבה רגישויות.
זה נכון, אז כשאנחנו מדברים על unhappy flows, ובכלל השאלה, האם אני כמנהל מוצר מתעסק ב-unhappy flows? מה יוצא לי מזה? מה יוצא לעסק ולחברה שלי מהעיסוק ב-unhappy flows? אז אני מחריגה כאן שלושה סוגי תעשיות. תעשיית הבריאות, תעשיית הביטוח ותעשיית הפינטק, בעצם כל מה שקשור לעברות פיננסיות. כאשר יוזר מגיע לאיזשהו unhappy flow בשלושת התעשיות האלה, הפן הרגשי משחק הרבה יותר תפקיד, מאחר ויוזר שמגיע ל-unhappy flow מגיע עם חסך הרבה יותר גדול מכל תעשייה אחרת. אם אנחנו מדברים על בידור, על משחקים, על מוזיקה, על שופינג, יוזר שמגיע משלושת התעשיות האלה, כסף, בריאות, ביטוח, זה יוזר שנקודת המוצא שלו היא חסך, כי אחרת הוא לא היה נכנס בכלל, בעיקר במערכות של בריאות וביטוח. במערכת של כסף, יוזרים צריכים להעביר כסף ממקום למקום. עכשיו, אנחנו רואים את זה באיזשהו מקום כמשהו מובן מאליו. את פותחת היום ביט, את רוצה לשלוח פיימנט, את רוצה לשלוח איזשהו סכום לחברה, לבית עסק, לחוג של הילד, לכל מטרה, ואת עושה את זה מאוד מאוד בקלות. האופרציה שקורית מאחורי העברה הזאת, זה בעצם מסע קומטה של הפיימנט ממקום אחד למקום אחר. והמסע קומטה הזה יכול להשתבש. הסבירות היא יחסית קטנה, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים כאן במערכות מאוד מאוד משומנות, אבל צריך להבין שכאשר זה משתבש, ההשפעה הרגשית של זה באמת יכולה להיות מאוד מאוד גדולה על היוזר. וכאן בעצם נכנס העיסוק ב-unhappy flows. כאשר זה קורה, אנחנו מעוניינים קודם כל לזהות את זה, ואז להגיש ליוזר את כל התרופות, את סל התרופות בעצם שאנחנו יכולים להציע לו, על מנת למנוע את הפריקשן הזה מול מערכת היחסים שלו.
רואים שבאת מהלס, מסל התרופות. אז ככה, כשדיברנו לפני הקלטה, סיפרת לי באמת שכשהגעת למיליו, סביב ההגעה שלך למיליו, לקחת את האזור הזה של unhappy flows ו... הרמת אותו בגדול. יש איזה דוגמאות מעניינות לדבר עליהם, ככה דברים משמעותיים שכזה מצאת והתפספסו ועשו אימפקט משמעותי?
אז בדרך כלל כשמדברים על unhappy flows, אז שוב אני אחזור לסל התרופות, מה ארגונים באופן כללי מציעים ליוזרים שלהם? מציעים איזשהו help center? הנה, קרא מאמרים כדי להבין איך אתה יכול לתקן את המצב. אנחנו מציעים כמובן את הסיפורט, שזה אנשים, צוות מאוד מאוד מקצועי ומסור, שיושב ומעניק שירות ליוזרים האלה. ובעצם כשמסתכלים בצורה הוליסטית על כל היוזרים של מיליו ועל מספר העברות המטורף שאנחנו עושים בחודש, אז יש סבירות שבמהלך הלייף סייקל של יוזר במיליו הוא יצטרך מתישהו לדבר עם ספורט על payment related issue. זאת אומרת, payment שהיה צריך להגיע ב-X זמן למקום מסוים ומשהו קרה בתהליך. שוב, שיעורים קטנים, כמו כל המערכת הבנקאית, בצורה קונסיסטנטית, אבל קיימת הסבירות הזאת. ואז נשאלת השאלה בעצם, מה אנחנו מציעים ליוזר, וכשהגעתי למיליו, הסתכלנו באופן כללי על כמות הטרפיק שנכנסת לאזור הזה של ה-customer support, על איך ה-customer support מטפל בעצם בבעיה, ומה הפתרון שאנחנו מציעים ליוזר. אז הפתרונות הם בסופו של דבר, הם לא מגוונים. זה או שאנחנו עושים ריטראי ואנחנו מבצעים פיימנט מוצלח, או שאנחנו מחזירים ליוזר את הכסף ומציעים לו לבצע עוד פיימנט בצורה שונה לאותו ספק. אז אם אנחנו יודעים מה הפתרון ואנחנו יודעים בעצם איך הצוותים המיומנים שלנו מבצעים את הפתרון, ואנחנו יודעים שזה מה שהיוזרים רוצים לעשות, ושהיוזרים שלנו הם אינדיבידואלים, ששוב, הם עצמאים, הם הקימו עסק, הם יצרו את מערכות היחסים, אז למה לא להגיש להם את כל הדבר הזה על מגש בתוך המוצר? אז בעצם התהליך שיצאנו אליו, המטרה הראשונית שלשמה הצטרפתי לחברה, היה לייצר כלים בשביל הספורט, כדי לענות בצורה מהירה וטובה ומדויקת יותר ליוזרים. אבל כאשר אנחנו ראינו את בעצם סל הפתרונות שאנחנו מציעים ליוזר, ואנחנו ראינו את דפוסי השימוש של היוזרים שלנו, ואת העובדה שהם עצמאים שמעדיפים לשלוט בקאש פלו שלהם, אמרנו, אוקיי, הפתרון שאנחנו נותנים לנציגים שלנו בעצם יכול להיות מיוחצן גם ליוזרים שלנו, כדי שבמידה אנחנו יכולים להרשות לעצמנו את הפתרון מבחינת eligibility. למה לא ניתן אצל היוזר עם כל הבחירות האפשריות, על מנת לתת ליוזר להחליט מה טוב לו, מה נוח לו, מבלי לעבור את כל הסייקל הזה של להיכנס ולקרוא מאמר, או להמתין מספר דקות ולדבר עם נציג, כי בסופו של דבר זה time consuming. ואז יצרנו מערכת. אני אומרת את זה כי אילו זה היה קל, אבל זה היה אחד הדברים הכי פחות קלים שעשיתי בתור פרודקט. בעצם יצרנו מערכת שהיא יכולה לקחת בצורה שהיא קודלס לחלוטין, כל דאטה פוינט שנמצאת בארגון, ועל בסיס הדאטה פוינט האלה אנחנו יכולים לבנות לוגיקה שלמה. עכשיו ישבנו והסתכלנו על צורת קבלת ההחלטות של הצוותים המקצועיים שלנו. איך הם מחליטים מה להציע ליוזר, איזה דאטה פוינטס הם בודקים כדי להחליט אם ניתן להציע את הפתרון הזה או אחר. פשוט חיכינו את צורת קבלת ההחלטות שלהם בצורה שהיא מבוססת דאטה, ויצרנו פלואו אוטומטי שבודק לכל פיימנט איזה פתרונות אנחנו בעצם יכולים להציע ליוזר. ברגע שעשינו את זה, הכנסנו את המערכת הזאת לפעולה, ויצרנו איזושהי לוגיקה שבדקנו אותה וראינו שהיא נראית הגיונית, הכנסנו את הלוגיקה הזאת לשדו מוד, וממש ישבנו עליה בקפידה מדי יום, כדי לוודא שהשיעור accuracy שלנו, זאת אומרת, אין לנו כאן false positive. False positive זה התרחיש הגרוע ביותר שלנו. אחר שעשינו את זה, אמרנו, בוא ניקח את המערכת הזאת, שמבוססת על 55 דאטה פוינט ששום נציג מוכשר ומיומן ככל שיהיה לא מסוגל לעבור במספר שניות על 55 דאטה פוינט כדי לגבש החלטה. ניקח את המערכת הזאת וניתן אותה גם ככלי לספורט על מנת שיוכלו לתמוך בצורה יותר טובה, אבל גם בוא ניקח ונחבר את זה למוצר, כדי שבסופו של דבר ברגע שהיוזר רואה שיש משהו לא בסדר עם הפיימנט שלו, שיש איזשהו עיכוב בקבלת הפיימנט, היוזר בעצמו יוכל להחליט מה סל הפתרונות שעדיף לו. וזה בעצם התהליך שאנחנו מנהלים בחודשים האחרונים.
בעצם יש פה גם מהלך ממש חכם, כי ברגע שאת נותנת את הכלי הזה, את הקופסה השחורה הזאת שמקבלת החלטות, גם לצוות שתומך בלקוחות ומטפל בתקלות, וגם בעצם שמה את זה בתוך המערכת שהלקוחות יכולים לפגוש ישירות, אז כל הזמן תהיה איזושהי תאימות. כאילו, אם זה באמת נותן ערך לצוות הספורט, ובאמת משתמשים בזה בצורה יומיומית וזה עוזר להם, אז הם גם ייתנו לך כל הזמן פידבק. ואם זה לא עובד טוב, אז הם לא ישתמשו, ואת תדעי לזהות את זה. ואם משהו לא מדויק, אז את תקבלי את הפידבק, ואז את בעצם יותר ויותר מדייקת את המערכת החכמה הזאת, שכבר תיכולה לתת כקופסה שחורה, או לא יודעת כמה שחורה, אבל דרך המוצר ללקוחות, ואז הם יכולים להגיע לשם ישירות.
אז זה בדיוק הייתה המחשבה שהובילה אותנו, גם מבחינה אינג'ינירית, שיהיה לנו איזשהו פרוטוקול, טיפול אחיד בכל מה שקשור ל-unhappy flows, או one protocol to rule them all and in the darkness bind them, ככה שברגע שאנחנו יודעים, זה עובד גם לכיוון של אופטימיזציה, של כל פעם להכניס עוד use case ועוד use case לתוך המערכת הזאת, כדי שאנחנו נוכל לחסות כמה שיותר unhappy flows מבחינת היוזרים שלנו, וגם כאשר משהו משתבש, אז יש לנו מקום אחד שאנחנו יכולים ללכת ולעדכן, ולא צריך לעשות הרבה עבודה ארגונית מבחינת למצוא את הבעיה ולהתחיל לתקן אותה בכל מיני מקומות שונים.
מעולה, זה כאילו נשמע טריוויאלי, אבל זה לא טריוויאלי בכלל, כל כך הרבה פעמים בתוך ארגונים יש דברים מועתקים וקורים בכמה מקומות שונים ולא מסונכרנים ביניהם, אז זה מדהים שצלחתם לפתור את זה ככה כבר מההתחלה.
אז זה הרבה עבודה של תיאום גם עם הצוותים שלנו, שגם עם הצוותים של ה-Customer Support, באמת, כמו שאמרת, לקבל מהם קודם כל את הפידבק הראשוני, את השאלות, ובהתחלה, כאשר נכנסנו לתהליך הזה, הפידבק הראשוני והשאלות שהועלו לא היו לחלוטין נעימות ב-100% מהזמן, כי בסופו של דבר, אני נכנסת לחיים המקצועיים של עובד מאוד מאוד מיומן, שהוא שולט בהעברת כספים מצד אחד לצד שני, ומכיר ככה את כל ה-use cases, ואני מנסה בעצם על ידי אוטומציה, לקחת משהו שבאמת יקר לליבו. אז התהליך ההתחלתי שלנו היה מאוד קשה, והיה צריך לעשות שם המון מיטיגציה, איך אנחנו באמת לוקחים את ההחלטות הנכונות, ואיך אנחנו מאפשרים גם לצוותים עצמם את הפידבק הזה, שהם עצמם יוכלו לגעת במערכת ולערוך אותה במידה, במידה והם מזהים שם איזה שהם פלואים שהם לא נכונים מבחינת הלוגיקה שלהם. אז נעשתה שם המון עבודת מיטיגציה והמון עבודה של לתקשר את המערכת הזאת לתוך הארגון, כדי שהיא באמת תהיה אקספטבל על כל הדרג האופרטיבי, תסייע לדרג האופרטיבי בעצם לפנות את הלוז שלהם, כדי שהם יוכלו להתעסק ב-unhappy flows שהם יותר ניואנסים, שהם יותר edge cases, ולא ב-80% של הטראפיק שבעצם חוסם להם את שעות העבודה היומיות.
גמרי. זה קצת לוקח לשאלה הזאת של אם AI יחליף את העובדים או לא, נראה לי יש בו קצת משהו דומה. מצד שני, באמת זה כנראה בעיות שיותר מעניין להתעסק בהם, הבעיות היותר מורכבות, ולא עכשיו לעבור, לתקתק 1, 2, 3 דברים שכבר כאילו, אוקיי, מכירים, וזה, וזה עבודה שחורה שחוזרת על עצמה. וכל המהלך הזה, מתי התחלתם אותו?
התחלנו את המהלך הזה בעצם לקראת Q4 של שנה הקודמת, כאשר המערכת הייתה עדיין בבנייה, זאת אומרת, רק הברזלים של המערכת, ובאמת, היה לי מזל לעבוד עם צוות אנג'ינירינג מדהים, ואם אני יכולה לתת קרדיט לטימליט שלי, ישראל אורבך, שעכשיו יושב במטה שלנו בניו יורק, ביחד עם הסטייק הולדרים, שם נמצאת כל האופרציה שלנו. ובאמת, גם מבחינת אנג'ינירס, להבין את הרצונות של היוזרים זה משהו שהוא לא באמת נכון. מובן מאליו, וגם לבנות מערכת שצופה פני עתיד ומכילה בתוכה המון המון גמישות, זה דבר שהוא קשה אנג'ינירית לעשות, כי בסופו של דבר אנחנו שואפים להגיע לפתרונות, ובאיזשהו שלב כאשר מסתעפים לנו יותר מדי עצי החלטה ממקום אחד, אנחנו אומרים די, בוא נקבל פתרון אחד, ונעשה עם איזה משהו hard-coded שיתאים לפתרון הזה, ואז אנחנו בעצם נכנסים לאיזשהו עולם שכל כל גמישות או כל צורך אחר שאנחנו נחשפים אליו, מכניס אותנו לעבודה אינג'ינירית של שינויים. אז באמת מדובר בצוות שראה את הנולד ויצר מערכת שהיא מאוד 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 גמישה.
יפה, ולא טריוויאלי בחברה שהיא סטארט-אפ טוב, כבר לא כזה קטן, אז אז באמת זה כבר ככה תקופה משמעותית שהדבר הזה קורה ובאוויר ועובד. איפה ראיתם את האימפקט של זה?
אז אני אתחיל בשורה התחתונה. אנחנו כרגע באמצעות המערכת הזאת פותרים למעלה מ-50% מכל הפניות שמתבצעות על ידי היוזרים שלנו לספורט בפחות מיום אחד. זאת אומרת, את הפתרון לנושאי payments אנחנו יכולים לספק ליוזר שלנו בזמני C. מבחינת המוצר עצמו, התחלנו להכניס אלמנטים של המוצר, זאת אומרת להנגיש יותר self-serve layer ליוזרים שלנו, בחלק מהמוצרים שלנו, כי מיליו זה גם חברה עם מוצרים וערוצים מרובים, ובמקומות שהנגשנו את הפתרונות, את סל הפתרונות המלא ליוזרים שלנו, אנחנו באמת רואים שיותר יוזרים מעדיפים להשתמש בסל הפתרונות מאשר לפנות לנתיבים של הספורט, מה שמקל באופן משמעותי על העומס האופרטיבי, וגם מחזק כאן איזושהי תחושת עצמאות של היוזר בסופו של דבר, כאשר במעמד ה-unhappy flows כבר מציעים את הפתרון, היוזר מרגיש יותר trust למערכת הזאת. זאת אומרת, לא רק הבאתי אותך לדד אנד, אני נותנת לך מפה ואומרת לך איך לצאת מהמקום הזה, והיוזרים מגיבים לזה מאוד מאוד טוב.
מדהים.
אם אנחנו נחזור בעצם לנקודה הזאת של למה unhappy flows הם חשובים מבחינה הוליסטית ולא רק מבחינה טקטית, מבחינה אסטרטגית של המוצר, אז אני אתן לך דוגמה מאוד לא קשורה ומאוד מוזרה. אבל אם את היית עושה לי, נניח, כרגע רעיון product sense, והיית שואלת אותי מה הפיצ'רים ההכרחיים כדי להקים מטרופולין, כדי להקים עיר גדולה חדשה במדינת ישראל. והיינו מתחילות את הדיון הזה כמו ברעיון עבודה. אז אולי הייתי, לפני כמה שנים, לפני שהכרתי את התחום הזה של ה-Happy Flows, הייתי מתייחסת לאלמנטים כמו גודל האוכלוסייה, וכמות הבניינים, וכמות הכבישים שתאפשר תנועה למכוניות, ולא הייתי מתייחסת לאלמנט אחד, או לפחות היה לי, לוקח לי כמה דקות. לא הייתי מתייחסת למערכת הביוב. עכשיו זה נשמע מאוד מאוד מצחיק להגיד. אבל מערכת ביוב זה אחד הדברים ההכרחיים ביותר שמאפשר קיום אנושי בכל מקום. אני אקח אותך אחורה בזמן לאמצע המאה ה-19 וללונדון. העיר לונדון באמצע המאה ה-19 גדלה בצורה מאוד מאוד משמעותית. יותר תושבים ואוכלוסייה הגיעו מהכפרים הסמוכים כדי שיהיה להם יותר אפשרויות תעסוקה. עכשיו בלונדון באמצע המאה ה-19 לא היו שירותים. לכן לכל בית היה בעצם איזשהו מתקן שפחים שהיה מחוץ לבית, והביוב היה זורם במורד הרחוב לנהר התמזה. ומה שקרה בעצם שבאיזשהו שלב נהר התמזה התחיל להסריח בצורה משמעותית, זה אירוע היסטורי, קוראים לזה הסירחון הגדול באנגליה.
וואו.
ואחרי הסירחון, שזה אלמנט לא נעים, אבל אנשים פשוט התחילו למות ממחלות ומזיהומים שנגרמו בגלל הדבר הזה. עכשיו זה קצת אסוציאציה התלושה מהמציאות, כי איך זה קשור, איך לונדון מאמצע המאה ה-19 קשורה בעצם לחיינו כפרודקטים. אבל בסופו של דבר, כל ה-unhappy flows או כל האירועים הלא נעימים מתנקזים לאיזשהו מקום. הרבה פעמים בתור ארגון אנחנו נוטים לנקז אותם לספורט, לגורם אנושי שיכול להבין את הבעיה, לסגמנט אותה ככה בצורה שהיא לא ממוכנת, ולהציע איזשהו סל של פתרונות. אבל ברגע שאנחנו עושים את זה, אנחנו לוקחים במקום מסוים את השפחים שלנו, ואנחנו זורקים אותם לנער התמזה. ומתישהו זה יכול להתנקם בנו כחברה, או מבחינת user experience, או מהבחינה הזאת של עומס אופרטיבי מאוד מאוד גדול. ולכן כשאנחנו מדברים על unhappy flows, זה מעבר לתכנון של flow ספציפי אחד. זה דורש תכנון וקצת תקשורת קרוס ארגונית, גם עם ה-customer support, להציג להם flowים חדשים לפני שהם יוצאים לאוויר, בעצם גם לפידבק, וגם כדי לתכנן מראש את מנגנון התמיכה, כדי שהספורט או האחראי, ספורט העיקרי שיושב ועונה לכל הקריאות, יוכל להגיד לנו, היי, כאן יש בעיה, הבעיה הזאת משפיעה על איקס יוזרים וככה היא משפיעה עליהם. לא תמיד הם יודעים מראש לחזות הקסטומר ספורט. הקסטומר ספורט חיים בעולם שכל מה שהם, שמאה אחוז ממה שמתמודדים איתם, זה unhappy flows. לא תמיד הם יודעים לסגמנט מה קורה ולמה היוזרים שלנו לא מרוצים. אבל אם נותנים להם קצת הכוונה, הם יודעים לעשות את זה בצורה נהדרת ובצורה שנותנת פידבק ממש ממש טוב לאנשי המוצר.
מעולה. אז גם סיפור מעניין ודוגמה טובה, ואם אתם באים מתישהו להתראיין אצל מאיה, אל תשכחו לדבר על ביוב, תכנן מערכת הביוב בעיר. מעולה, אז אנחנו ככה לקראת סיום, ושאלה שאני אוהבת לשאול בסוף פרק, אם היית חוזרת אחורה ככה לתחילת התפקיד, איזה טיפ היית נותנת לעצמך ככה בדיעבד?
בסופו של דבר, אני חושבת שאני מאוד מאוד מרוצה מההשתלשלות של האירועים בתפקיד הזה, אבל משהו שכן הייתי עושה אחרת, זה לתכנן את המטריקות שעליהם אני רוצה לעשות אימפקט, עוד לפני שאני נוגעת באיזשהו פלואו מוצרי. זאת אומרת, לדעת על כל אחד מהפיצ'רים שאני משיקה, בדיוק בדיוק איפה אני רוצה שיזיז את המחט, כדי שאני אוכל למדוד את זה בצורה מדויקת. כי בסופו של דבר, כשמטפלים ב-unhappy flows, יש הרבה פעמים, יש אימפקט שכדאי לראות אותו, וזה אחד מהתחביבים העיקריים שלי לגעת בנושא שאף אחד לא רוצה לגעת בו קודם, ולראות איך זה משפיע מבחינה הוליסטית על כל החברה. אבל כן שווה לדעת בדיוק איפה אנחנו רוצים להזיז את המחט, על איזה מדדים, כי חלק מהמדדים שאנחנו רוצים לפעמים להזיז את המחט, כשמדובר בהם, הם אפילו לא קיימים.
זה ממש מעניין, והאמת שמדגדג לי לשאול אותך עוד שאלה קטנה, נעשה את זה קצר, אבל באמת את מדברת על זה שאת באה ונוגעת בדברים שלא חשבו לגעת בהם, אז יש גם אתגרים של לשכנע אנשים, של כאילו אולי רוצים שתבואי, תפתחי איזה פיצ'ר חדש, את אומרת, לא, רגע, שנייה, אני רוצה לגעת ב-unhappy flow, וכולם כאילו רוצים לרוץ מהר קדימה, ולא חושבים על זה.
אז כן, זה אחד החלקים מצד אחד היותר מאתגרים בתפקיד, מצד שני משהו שאני באופן אישי מאוד מאוד אוהבת. האתגר הזה של למצוא את הנקודה שלפי דעתי תעשה אימפקט באופן כללי גם על היוזרים שלנו ועל החוויות המתסכלות שלהם, וגם על הארגון מבחינת אופרציה, מבחינת KPIs, מבחינת יכולת לעשות סקיילינג עכשיו. ולרוץ עם הדבר הזה שהוא לאו דווקא נמצא עכשיו תחת הזרקור, ולשכנע את הסטייק הולדרס השונים בארגון באמיתות הדבר הזה ובאימפקט שזה יכול לעשות, זה חתיכת אתגר, כי שוב, אנחנו רוצים להגיע, בסופו של דבר אנחנו נמדדים על פי KPIs, ובדרך כלל ה-KPIs של חברה זה לעשות כמה שיותר כסף. עכשיו באים עם איזשהו נושא שולי ואיזוטרי, כמו Unhappy Flows, ומי בכלל רוצה לחשוב עכשיו על הביוב הזה שדיברנו עליו, אבל בסופו של דבר, אם מסתכלים על זה עם הפרמטרים הנכונים, הדבר הזה יכול לעשות יותר אימפקט ולייצר יותר user trust, מאשר הרבה פיצ'רים חדשים שהיוזרים בכלל לא מכירים. היוזרים כן מכירים, כן יודעים לנהוג בדרך הזאת של המוצר, וכן יודעים לאתר את הבורות. הם יודעים להימנע גם מהבורות. וברגע שמציגים להם גשר על הבור, נותנים להגיד, הדרך הזאת היא דרך שהיא יותר בטוחה, אני סבא בצורה יותר עקבית.
מעולה. טוב, אז תודה רבה, היה ממש מעניין.
תודה לך.
תודה שבאת.
להתראות.